הכרת הטוב באדם. אנחנו קוראים לזה קצת יותר בחשיבות של הכרת הטוב, זה רצון לב. באנו לדבר יותר איך באמת מחזקים ואיך מחזדים, איך מעמיקים את הכרת הטוב בדרכים שונות בכמה שנספיק. אז באמת בשביל לחזק את ההכרת של הכרת הטוב, צריך קודם כל לבחון, לחזור על הנקודה שדיברנו עליה, מה מעכב בעצם את ההכרת של הכרת הטוב. ודיברנו על כך שיש הבחנה בין הכרת הטוב שבין בני אדם, שהיא הופעה יותר ספונטנית, יותר טבעית, כרגע שמאוד מאוד בסיסי, נותן לך משהו, אתה מכיר טובה, מרגיש צורך, אפילו מרגיש חייב להודות על הדבר הזה, ואולי אפילו להשיב אותי במולו. אז שאני אתם ביחס לעבודת השם, אדם לא חש את הצורך, איזשהו מידה של כפיות טובה, שהכפיות טובה הזאת היא נובעת גם כן מכמה גורמים, אבל דיברנו באמת על הגורם המרכזי, שזה הנושא של גודל הטובה וקוטן המקבל הטובה. זאת אומרת שהוא לא מכיר, לא מספיק מבין את המשמעות של הטובה שאותה הוא קיבל. ולצורך בנייה של איזשהו מודל של דרך להשתחרר מהכפיות טובה הזאת, צריך להיות קצת יותר להרחיב בנקודה הזאת. באמת, למה באמת אדם לא מכיר טובה? כלומר, למה אדם לא מוכיר? הוא עדיין מבין שקיבל דברים טובים מאת הקדוש ברוך הוא, למה בכל זאת הוא לא מעריך את מה שניתן לו? אני חושב שזה כן איזשהו דבר שהוא טבעי ואין לו שום צורך לעשות עליו.
אני אמרתי, הוא טבעי, כלומר, הוא לא היה במצב ש... הוא לא קיבל את הטובה הזאת, הוא תמיד קיבל את הטובה הזאת. מעל את המעבר הזה, לא קיבל, אבל אם אתה עושה ניתוח, פתאום אתה מתחיל לגלות כמה אותו איבר שלי, זה היה פשוט.
כן, נכון. אז באמת, חורות הרבות בשער הבחינה, בדיוק עוסק בשאלה הזאת. בצד הבחינה, אתה יודע, זה ספר נפלא, מאוד כדאי מאוד לבוא אותו, הוא המון המון פרטים, אבל מי שנתכנס לך לראש של הספר הזה, יכול ממש לקבל הרבה מאוד יראת שמיים פשוטה וטבעית, אתה רק מחסר לנו ככה קצת בשלם המתוחכמות שלנו. ושאר הבחינה, הוא כותב בהתחלה שאנחנו רואים שאנשים מסתובבים בטובות, הקדוש ברוך הוא מסרב אותם להמון טובות, ולמרות זאת אנשים הם נמרים, לא רואים את הטובות ולא מכירים הטובה. והוא מונה שלוש סיבות, שלוש הסיבות האלה הן בעצם מקופלות במה שאמרנו בקוטן המציק, בקוטן האדם שמקבל את הטובה. הסיבה הראשונה שהוא מונה אותה היא ההתעסקות המרובה שלו בענייני העולם הזה, והדאגה שלו לצרכים החומריים שלו, לצרכים החומריים שלו. ההתעסקות המרובה הזו היא יוצרת איזשהו ניסוק, איזשהו הרדמה של האדם. האדם כל כך חשוף בכאן ובעכשיו, שהוא לא מסוגל לראות מעבר, הוא לא מסוגל באמת להיפגש עם המשמעויות של הדברים, הוא לא מסוגל להעמיק ולהבין עד כמה באמת המציאות שלו סובב בטוב ובחסד, הרבה בניסי ניסי, ואפילו לא מכיר בניסים האלה, כתוצאה מהמציאות הטובה הזו. הרעיון הזה, הרעיון של משה הרבה מאוד בספרי המוסר, אני כדוגמה אחת את מה שהרב אומר בעניה בפרק ו', פרק ו' פסקה ו', שם את הצורך לבואר בדיקות הנהנים, אז מה שם אומר שכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. אז למה כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל? אז אומר הרב שכל ההתעסקות של האדם בחומריות ובאכילה שהוא אוכל ומבצע מהדבר הזה ונהנה מהדבר הזה, יוצא מן מצב אבסורדי שדווקא ההנאה הטובה שהוא קיבל היא זו שמאפילה על הצורך להגיד תודה על ההנאה הזאת. הוא לא מכיר טובה כתוצאה מזה. זאת אומרת, טובה כבר אבסורדי, דווקא הטובה עצמה יוצרת מצב אבסורד. שהוא כאילו לוקח את הדבר הזה, אוכל אותו, נהנה ממנו, ואפילו ככה מאוד מתאווה אליו, והכל טוב, אבל הדבר אחד הוא שחר, בעצם מישהו שנתן לך את הדבר הזה, מאיפה זה בא לך, מה המשמעות של, למה בכלל אני צריך לו לעשות את הדבר הזה? אז הרב אומר שדווקא ההתעסקות הזאת, היא גורמת להתעסקות חומרית, היא מונעת מאדם להכיר בטובה, ושם להוסיף באמת את הנקודה הזאת, שככל שהמחשבה גם נעשית חומרית יותר, אז היא גם מתרגלת להסתכל על הדברים במונחים חומריים, במונחים שכאן ועכשיו, ולא מסתכל במובן של המשמעויות. ולכן הברכה היא מציינת את העובדה שהאדם גם מבין למה בכלל ניתן לדבר הזה, ושמה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הזאת שהאדם הוא חסר, והקדוש ברוך הוא ממלא את חסרונות. מה היה צריך את זה? מראש הקדוש ברוך הוא יכול לראות את האדם כמו שיש, שלא צריך להכין אותו. אז רבה, הקדוש ברוך הוא ברא אותך בצורה גם שתתעסק בחומריות בשביל שתכיר במי שנותן לך, בשביל ליצור איזשהו תקשורת, ואתה לוקח את הדבר הזה, ולא רק שלא מודיע לך, אלא הדבר עצמו גורם לך לחוסר הודעה לסוף. אז זו נקודה אחת.
גם
אני מסתכל על עכשיו, בין אני מתעסק, אני חייל, אני מתעסק, אני הכל מתעסק,
למה לא
תהיה יותר עכשיו גם על המקום? אז כשאדם מתעסק במשהו, אז ההתעסקות הזאת יוצא איזשהו הסחת דעה. איזשהו הסחת דעה. אם אדם נניח היה חי כל העולם ועובד במשקלות, זה יכול להיות שהיה מגיע לזה. אבל העובדה שהמבנה של העולם בנוי בצורה כזאת, שצריכים להתעסק, שצריכים לעבוד בשביל הפרנסה, שצריכים להכין את האוכל, שצריכים להשתדל בשביל הזיווג, זאת אומרת, ההתעסקות הזאת, שבעצם מטרתה הייתה ליצור תקשורת בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, שאדם לא חי פה לבד, אלא יש מישהו שמזמין אותו, יש מישהו פועל, יוצר בדיוק מצב הפוך. שדווקא ככל שאתה יותר מתעסק, אז אתה שוכח יותר את מי שנתן לך דבר. ומצב למה הדבר דומה, לאדם שלומד הרבה תורה, ובעצם התורה נועדה ליצור את החיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל דווקא בגלל ההתעסקות הנוראה, שהוא לא מתעסק בדברים נוספים ובסוגיות וזה וזה, דווקא זה מבטיח לנו כביכול את העמידה שלו, בעצם זה לומד תורת השם. כלומר, יש פה מצב שהוא מעמיד אדם במבחן, ולרוב אנחנו, בהרבה מקרים אנחנו גם נכשלים בו. עכשיו, הופך לכך, לאותו בחינה שאנחנו מדברים על נושא הסחת הדעה, זה הנושא של השאפתנות.
הסיבה שהיה?
לא, זה עדיין מתוך הסיבה הראשונה, אותה כותב פה השאר הבחינה, הוא אומר, האדם הוא שאפתן, הוא אף פעם לא מסתפק במובן. תמיד מה שיתנו לו רוצה עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, ההתעסקות שלו, המרדף האינסופי הזה, אחרי עוד ועוד 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 ועוד, הוא יוצא איזשהו חוסר שביעות רצון, כל מה שהוא מקבל, כל מה שהוא מקבל לא מספיק לו, ומה אתה רואה של החבר שלו, זה היה צריך להיות אצלו, מקנא בדבר הזה. זאת אומרת, ההתעסקות המרובה של האיסוף והאיסוף והאיסוף, היא חלק מאיזשהו מנגנון שאפתני שקיים בשל אדם, הוא בריא והוא נכון והוא טוב, אבל מה לעשות שהוא יוצא איזשהו מצב שהוא לא בריא, מצב של חוסר שביעות עצמית. זה גם מה שדיברנו גם על זה שמידת השמחה, שדווקא המימד הזה של ההתקדמות, של התשובה, של הרצון לתקן, של הרצון להתחבר, של הרצון להיות דבק על הפרס וכו, הוא גם מה שגורם לאדם לתת לו חוסר שמחה. כן, אז דיברנו על כך שאדם צריך תמיד לראות את ההתקדמות, זאת אומרת, מצד אחד לשים לעצמו מטרות וחוקות, אבל תמיד לראות את ההתקדמות בדברים הקרובים אליו, כאן הוא מתקדם בדברים הקרובים אליו. כל הזמן, הרעיון הזה גם קיים פה ביחס לנושא של החוסר הצלת הסוף, האדם לא מרגיש טובה כי הוא כל הזמן מרגיש שזה לא מספיק. מה שנתנו לו זה לא מספיק, תמיד הוא רואה את החצי כוס הריקה. הנקודה השנייה היא הנקודה הזו שמעון הזכיר עכשיו, שהוא אומר, אנשים הגיעו פה, לנקודה שחורת הלוות מזכיר פה, לעניין של למה אנשים לא מרגישים הכרה טובה ביחס הטוב האלוקי. זאת אומרת, העובדה שאדם בעצם נולד לעולם הזה, נולד לתוך הטוב. הוא גדל לתוך המציאות של הטוב, והוא לא חי בתחושה שהוא קיבל משהו שלא היה לו קודם לכן. משל לכך הוא אומר, לאדם שמצא איזשהו תינוק נעוץ ברחוב, ואסף אותו לתוך ביתו, וגידל אותו, וחינך אותו, ונתן לו את כל מחסורו, והעניק לו את שמו, ועשה לו את כל הטובות האפשריות שאבא מוצא לבנו, כאילו הוא ממש בנו עצמו. ובזמן אחר, אותו אדם מצא איזשהו אסיר בבית האסורי, ופדע אותו מהשבי, ולקח אותו לתוך ביתו, והאכיל אותו, והשקע אותו, ונתן לו איזשהו בעל מחסורו, וזה. אז הוא אומר, דווקא האסיר הזה, שאל כדם קיבל הרבה פחות מהתינוק הזה. זאת אומרת, אדם מבוגר, הוא מרגיש טוב להודות, הוא מרגיש חייב, הוא מרגיש חשוב. למה? כי הסיר הזה הוא יודע מאיפה הוא בא ומאיפה לקחו אותו, הוא ראה מה היה קודם, ועכשיו הוא יודע מה יש לו עכשיו. וזה גורם לו להכיר אותו. אבל לעומת החינוך, הוא אומר, מה החידוש בזה? הרי נולדתי עם זה, זה תמיד היה לי, כמו שתמיד היו לי אוזניים, תמיד היו לי עיניים, אני צריך להודות על הדבר הזה. זה פשיטה, להפך, אם יקחו ממני את הדבר הזה, לקחו ממני דבר שהוא שלי.
כן.
עכשיו, גם התינוק שהוא מתבגר, גם התינוק שהוא מתבגר, גם התינוק שהוא מתבגר, הוא לא מרגיש שכאילו לא אדם יכול להגן לגיל 25 והוא חי בבית שהוא מלא כל טוב אבל פעם אחת יפבט לו הטלפון ולא רוצה לקנות בטלפון חדש אז זה אוי ואבוי. זאת אומרת, יש איזשהו עניין שאדם בעצם גדל עם הטוב הזה שהוא כל כך מופך אותו שהוא לא חד חד בטובה הזאת.
אני חושב שגם בסדר, ככה אני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב לנו, להורים שלנו, כולנו חושבים שהם בדיוק בסדר איך נוציא את הדברות. הורים שלנו שהיו לחוץ לארץ, הרבה הורים נוציאו את הנדס להם, בואו לעבוד, איך אתם ללמוד, כלומר, הייתה את מלחמה. ואלה, אנחנו למשל, לא מכירים את זה. כלומר, הרבה פעמים הרצון ללמודים יותר נובע מההורים מאשר מאצל הילד. אבל הדור שלפניכם יותר שתדע יותר... הדור שלפניכם, שלפת כמו שתדע יותר ללמוד, לא אכפת לו. אנחנו לא מכירים בארץ של זה, כי... הוא אומר, זה הדבר לעשות שבעולם הזה יש גם דברים שהם לא טובים, שהם גם דברים רעים. וכשאדם לא מסתדר לו, אז משום מה אתה רע, הוא זוכר הרבה יותר חזק מאשר את הטוב. מרגיש שבסך הכל החיים הם לא טובים, החיים נאצים, והם באמת יש לו יותר מדי צרות, יש... זאת אומרת, באיזשהו מקום, הממד הזה שהוא בסופו של דבר, הממד ההפכות, כמו שהרמב"ם כותב לגבי ארץ של הרעה, הוא הממד שהוא נאמר, יש לך המון המון טובה עוד לפני הרעה הזאת, הרעה הזה הוא מאפיל על התור של אדם להרגיש שבאמת הוא חי בטובה. זאת אומרת, כאילו, זה לא משהו. המציאות בעולם הזה היא הרבה מאוד דברים רעים. ואומר החובות הלוואות, אם האדם היה מבוקים טוב, היה אומר, גם הדברים הטובים, אולי במידה מסוימת, הם גם הדברים הרעים במידה מסוימת הם לא כל כך רעים, ויש להם גם כן מטרות. אנשים רואים בראייה שקרה, את הרע כמאפיל על הטוב. אלו לסוף הסיבות שמונה פה חובות הלוואות. עכשיו, נעשה מתוך זה לבנות איזשהו מודל, איך באמת אדם יחדל וישכלל את המושג של הופעה של הכרת הטוב, לא מה שדיברנו. וגם בזה, בכל שאר הבחינה, הוא מטפל בדיוק בנושא הזה. ובכל זאת רוב הוא מציע פה הצעה מאוד מרכזית, איך האדם יחדל בעצמו את המושג של הכרת הטוב, וזה אומר הפרות הרבות, אדם צריך התבוננות ובחינה, בעקבות חוכמת השם. זה הביטוי, באמת זה תרגום, אבל... אני מכיר למרות המשפט, זה תרגום אמרנו, זה תרגום יפה. אמר, אשר למרות הבחינה, היא ההתבוננות בעקבות חוכמת השם יתרומם והתהדר בנבראים, והערכתה בנפש מכל חרצנת המרכים. למה שהגדרה, אני אומר, כוללת בתוכה תפול. יש פה שער ארוך מאוד, אבל בעצם ההגדרה הזאת היא כוללת בתוכה תפול. הוא לא מדבר סתם על חוכמת השם, אלא בעקבות חוכמת השם היא תרומה מתאדר, אני באמת לא יודע אם זה תרגום לגמרי מדויק, אבל בכל אופן הרעיון הוא יפה מאוד מתמצא פה, הרב כפה פה תראה את זה בצורה מאוד יפה, זאת אומרת, לחפש בחוכמה את העקבות, ככה אני אסביר את הדבר הזה, לחפש בתוך החוכמה, בתוך המציאות הנבנית, לחפש את העקבות האלוקיות. איפה בעצם הצביעות הצבעות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות? מה? שוב, זה תרגום. ההתבוננות בעקבות חוכמת השם יתרומם ויתהדר בנבראים. לא חשוב, אנחנו נסביר את זה כאילו.
כאילו בעצם יש פה, האדם צריך לחפש את העקבות, של הקדוש ברוך הוא, כן? משל, מה?
כמו שיפה
זה מה שאומר בפסוק, במחיץ שהשגלתי לאפרים ככם על זרועותיי. ולא היה בוקר הפסים.
אני לא יודע, כמה הקיעו את השופר?
אני קראת
זאת אומרת, הרבה יותר מהדבר הגלוי, הדבר הנסתר. אני אומר, הרבה יותר נחמד שאתה מצליח על תוכחידה ואתה מפצח אותה, אני לא מצליח לשאול את התשובה. יש משהו בחשיפה ובגילוי, איזשהו עומק, איזשהו הזדהות, ואיזשהו מציאה עצמית של האדם בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, כל אחד מתבונן לפי דרכו, כלומר, כל אחד לפי עניינו, ואומר השורות הרבות, נכון שהבחינה היא כל אחד לפי כוחותיו, אבל הוא אומר, השורש אותו שורש, מסל למה הדבר אומר, מסל למים שמתקים את האדמה. המים אותם מים, אבל הצמחים אחרי זה כל אחד גודל לפי עניינו, זה גודל פרח, זה גודל עץ, זה גודל עשב. הצמיחה היא בסופו של דבר כל אחד לפי כוחותיו, אבל השורש בסופו של דבר אותו שורש. לכן בקיצור זה קורה דבר מאוד יפה. טוב, מסל לסבר את האוזן, הנושא של העקבות, מה אנחנו קוראים עקבות? תראו, דמיינו לעצמכם אדם שהוא נגיד הולך בכותל, כן, באיזשהו מקום שהוא קר וקפוא, ובאיזשהו מקום הוא מגיע לאיזשהו נקודה שיש שם סלע, כן, והוא מתחכם בסלע, ופתאום הוא מגלה חום בתוך הסלע. מה המסקנה? המסקנה ליד, היה פה מישהו. היה פה מישהו, זאת אומרת, לא יכול להיות מסקנה אחרת, לא יכול להיות פתאום משהו כרוכן בתוך הקור הענק הזה. אז אם אדם מסוגל לראות בתוך הסדר של המציאות, בתוך הבריאה, מסוגל לראות איזשהו משהו שמעוגן, משהו שפועל לפי איזושהי חוקיות מסוימת, איזושהי חוכמה, לפי איזושהי חוקיות מוסרית, שם הוא בעצם חושך את החיבור שבין המציאות האלוקית לבין הבריאה. כן. אלף לא מחויב של דבר, אדם יכול לא להגיע לזרוק את זה, וגם אם זה מחויב, זה אולי עם גודל החסד, ועומס החסד, הוא דבר שוב של עצמו, שצריך לדעות עליו, כי יש פה חציבה על כל פרט, יש פה התבוננות על כל חלק וחלק, כל חלק יש לימוד, כל חלק יש איזשהו המחנה מסוים, צריך לדעות גם על זה, זאת אומרת, אפשר לאכול חול, אפשר לאכול דברים מאוד טעימים. האדם שצריך לאכול חול, לא יודע שאני אצטרך להודות לו. אבל אם נגיד לך איזשהו מנה מאוד טעימה ועבודה לכיף, וכן צריך לאכול להודות לו.
זה דבר החיים, בעצם זה שבן אדם
אחר. זה טוב לזה אבל הטוב הזה הוא טוב גם לך, זה לא רק טוב לו. אם היית סובל מהדבר הזה, כן, זה למשל... מה שאומרים על כוחת הנולד וכוחת המת, אז אומרים על כוחת הנולד, אז מה האדם אומר בבא בתנות, מה אתם רוצים מת? באתי בגלל כוחי, אני אומר על כוחת המת, בוא נראה אם שיקחו לך את הדבר הזה, אם תסכים. זאת אומרת, אדם טוב לו בחיים, זאת אומרת, לא, זה צריך להיות חצוי לבוא ולהגיד, זה לא בחירה שלי, נכון זה לא בחירה שלך, אבל בסופו של דבר אחרי זה לא בחירה שלך, היית מאוד רצית את הדבר. בכל אופן, בהמשך מה שאמרתי קודם, ראה גם כזה משל הגינה, כן, מה שלא פעם הזכרתי את זה, שמצדה מסתכל ויראה למשל גינה מסוזרת ומטופחת ויפה, לא יהיה לו ספק שהיה פה גינה, כן? אבל אם הוא יראה גינה אחרת, כן, כמו חלק מהגינה שלי לפחות, לא בטוח יחשוב שהיה שם גינה, כן? דברים אולי נוצרו מלב, וזה בעיקר הנקודה, זאת אומרת, האם אדם מסוגל לראות מתוך הדברים האלה את הרחש הזה, כי כל פעם הוא מפרט את זה, הוא מפרט את זה, ובאמת נראה שהתחום המרכזי, שהבחינה לפי ההצעה שלו, היא ההתבונות בבריאה. ההתבונות בבריאה, ההתבונות בחוכמת הבורא, בחוכמת הטבע, ומתוך כך דרכי ניהולו של הקדוש ברוך הוא את עולמו, כן, יש פה גם כן תרגום יפה של המשפט של הרב קפלן, והתבונן עוד אחי בעדינות ניהול הבורא יתרומם את הדר את האדם אשר יצא לו את בטן אמו בראשית יצירתו כדי שיהיה מקום השמור ביותר ומוצר נסגר, מקום אשר יגיעו יד ולא יגיע אליו לא חום ולא קור, עם המגן הרב המשכן המבוצר, כי המוזון המספיק, ונחדל להתפתח ולגדול עשייה לא כוח למנוע להתאפס, עם השגתות לזונו ללא אמר לו לא לפרוח מה שזומן לו מקום אשר לא יוכל אף אחד מאדם להביאו אליו כמפנים באופן. וכל מה שעשית תקופו להתפתח מתגבר מזון הזמן חצי, אחר כך יצא בטן אמו בדרך קצר ביותר, בלי לעוץ עצה, אף לא הוציאו ולא תחבולה להשתמש בה להקל עליו את הדבר. אלא ביכול כך כמה משגיח חנון על עבודה. כאילו הדברים נראה ממש מנצפים ומאוד מאוד יפים. אז כל כך נהיה בריאה, האדם צריך לחזור להתבונן על הבריאה של האדם, ומתוך כך התבוננות על מרכיבי הנפש של האדם, כן, החלקים המופנים שלו, ואחרי זה מרכיבי הנפש שלו, כמה הקדוש ברוך הוא בחוכמה נתן לו כל חלק וחלק, את הדיבור, את השמיעה, את החושים, את החוכמה, את כל החלקים האחרים. ומשם הוא יגיע לחסד האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורתו, ומשם הוא יגיע גם כן להשגחה האלוקית, כמה הקדוש ברוך הוא משגיח וגומל טוב לתלמידים ולרעה לרשעים. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת אחת שלמה של התבוננות שמתחילה מעולם הטבע והולכת פנימה פנימה אל האדם, אל תורתו ועוד זאת. ומכאן אני אומר, באמת, יש פה אמירה מאוד מעשית. זאת אומרת, אם אדם רוצה להגיע יותר להכרת הטוב, הוא צריך לשחרר את הנושא להתבוננות, ובכלל יש פה אולי מקום לקריאה ללימוד חוכמות הטבע. לימוד חוכמות הטבע, חוכמות הנפש, מה? זה עולם לא עצמי, כמה שאתה אומר עכשיו. זה לימוד, לימוד. כמו שאדם ילמד יותר, כמו שאדם יבין יותר, אז ככה גם כן להתבונן יותר. אבל בוא ניקח את האמירה הזאת אלינו, אולי בצורה יותר רשימה. אנחנו בישיבה, לא רוצה שכן נצטרך פה מגמה לביולוגיה או לפסיכולוגיה, אבל ניקח את זה אולי למקום שאולי יותר מתאים לנו בישיבה. אפשר לתרגם את זה, מה?
אנחנו
נקודתי אותו, אבל אני מבקר משהו יותר יזום, משהו יותר יזום. אז אני מציע פה את מה שהרב כותב במוסר רביך בהקדמה שלו בפסקה ג' שבעצם האדם צריך ללמוד אמונה. אדם צריך ללמוד אמונה, אנחנו קוראים אמונה. זאת אומרת, הוא צריך התבוננות בתוך החלקים השונים של לימודי האמונה. והרב אומר, זה בעצם המפתח גם ללימוד מוסר. זאת אומרת, זה לא רק ידיעה, אלא מדובר פה באיזושהי פתיחה ללימוד מוסר. אומר הרב, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת ישמעת האדם ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, וישתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש, וגדולת ישראל והתרוממותה בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. זאת אומרת, יש לך חיבור, תשים לב. כלומר, אדם צריך ללמוד מעלת נשמת האדם, מעלת נשמת מעלת ישראל, מעלת הארץ הקדושה, הסתפקות בבניין המקדש, גדולת ישראל, תרומתם בעולם, ובעצם כל המערכות השונות, ומה, כל מה שהוא לא ילמד את כל הדברים האלה, כמעט אי אפשר לטעום טעם עבודה. תראו איזה מסע ארוך צריך בשביל להגיע בשביל לטעום טעם עבודה. ולמה טעם עבודה? מה זה קשור לעבודה? העבודה זה כבר מדובר על העבודה שבלב, זאת אומרת, על ההפנמה, על החלק המוסרי. התשובה היא מאוד ברורה. זאת אומרת, מדובר פה על איזושהי ידיעה שיש בה שני חלקים, זאת אומרת, החלק הידיעתי של הכרת המציאות, של ההבנה, של ההתבוננות, של העמל, של היגיעה, ויש את החלק של ההפנמה, שהדברים האלה הם חוזרים פנימה ומפעילים את האדם, משנים את רצונותיו, ולאט לאט נעשה יותר ויותר מתאים לרצון האלוקי. והרב אומר, אם לא ידע מעלת נפשו, איך יתפלל ברצון שלם? והרגשת כיסרון, שיכולה לעשות את דבר דעה בינה והשכם, כיוון שאינו מכיר אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב. מה חסר לו? חס וחלילה לא יסכים להבין. אם כן צריך ללמוד ולהעמיק, עד שיצויה לו בביאות, בגלל שמה, גודל תפרונו, לדעה בינה והשכם, יצמא לזה להתפלל באהבה מכירות לב, שיכולה עושה את דבר בזה, והשם הטוב ואיזה שבו, כהולכים בתמיד. זאת אומרת, אם הוא לא, אין בו את החלק של החוכמה, אין בו את החלק של הבינה, אז מה, על מה הוא בעצם צריך להתפלל על החוכמה ובינה? ואחרי זה, אם הוא לא ידע מעלת ישראל, איך להתפלל בלעשות על גאונתה, וכולי וכולי וכולי. כן, הוא אומר פה משפט סיני, כזה, או קטני, לא סיני, הוא אומר, כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ושובה וכאלה, אבלים, ליש לנו חלום בשבח הלמון השמח, ואתה מקווה שיתוקן עולם מלכות שדה והאלים יקרדו והרשאים יצמו אליו יתברך, כי מה יזיקו האלילים לאשר עינה וליבו למלא פריאתו מעדנים? כן, זה חרוזי. כי מה יזיקו האלילים לאשר עינה וליבו למלא פריאתו מעדנים? כן, זה אומר שהוא לא יקיר את המעדנים שהם מפקים לו בעבר. ויש תיאורי התאווה בלבבו לא יסכים ולא יבין. על כן חזק עליו להתחכם ויראה אצלנו נפשו מלואי הקשר לאחרים אחרי שתחפש לשלומתו, שמותן זה כבודו והתפרתו, נבקש ונשפוך שיחנו את דוחנו מטיבתו ויהיה לנו באור הגדול, שנדע ונזכיר מהו התברנו בראש מאיתנו, מהו הישר והטוב ולכת בדרכה. זאת אומרת, אז פה יש פה הצעה מאוד מרכזית, שאולי היא לא מקודש, אבל זה כאילו צריכה גרמות, שבעצם אחד המשפחות המשמעותיים להכרת הטוב, ותשימו לב, זה מאוד מפועל ממה שדיברנו קודם. זאת אומרת, תוכן המקסים שנובע כתוצאה מההתעסקות של החומר, מהשחת הדעת של החומר, כתוצאה מהעובדה שהוא רגיל למציאות הזאת והוא מעולם לא בחן אותה, כתוצאה מהעובדה שהוא רואה כל הזמן רע, הוא יקבל איזשהו תפנית. אם האדם ילמד על אותם המקסים יסודיים, מעלת הדעה, מעלת ישראל, וכמובן מעלת העולם, כן? תקומה של הבריאה, מה שדיברה של דיבה כל הזאת. כל הדברים האלה זה איזשהו מערכת אחת שלמה. מה שחורות הלבבות, מה שהזכרנו עכשיו בדברה, זה מערכת אחת שלמה. אנחנו יותר אולי שייכים עכשיו לחלק הזה, שהזכרנו עכשיו, החלק האמוני יותר. אבל כמובן החלק הראשוני הוא חלק רחב יותר, שמתאים כל חוכמות הטבע, כל מיני התבונות במציאות, שאם בעצם את מעניקה בנושא, זו הדרך הראשונה והמרכזית בנושא של הכרת הטוב. עכשיו בדרך נוספת, כשאנחנו מדקדקים בדברים, אנחנו גם יכולים למצוא, שגם אדם שחי כן בתודעה של הכרת הטוב, שכן בתפילת מודים, הוא יכול להגיד בכל עצם ערב ובוקר בצהריים, הטוב כאילו חלו רוחניך, או מכן גאות המוחס עליך, הוא כן חי באיזושהי תחושה של הודעה, ותחושה של חסד, ותחושה של דאגה, ותחושה של השגחה, אבל ישנו איזשהו מימד של שחיקה מגלל מסוימת. זאת אומרת, היסטוריה של ממש יש שחיקה שגם אדם שוחד בפה הוא טוב לו, הוא מרגיש שהוא צריך להודות, אבל יש איזשהו ממש יש שחיקה. זה מה שדיברנו גם בנושא של מידת השמחה. מידת השמחה זה תוצאה של התחדשות, תוצאה של הוספה. אם נגיד ואני אוסיפו לו פעם אחת, בשלב מסוים הוא ישחק, בשלב מסוים הוא מרגיש טוב להתמלות מחדש, להתפגש מחדש, בשביל שהשמחה הזאת תשוב ותפרוץ ולכן. זאת אומרת, בסיס יש לו את השמחה, אבל ישנו ממד של התחדשות, שהיא מאוד מאוד קריטית בעבודת השמחה של האדם, ואותו כמובן גם ביחס להכרת הטוב. זאת אומרת, גם אחרי שהאדם בנה בתוכו את הממד הקבוע, באמצעות הלימודים האלה שהזכרנו קודם, את הממד הקבוע של הכרת הטוב, התחושה שהוא חי בתוך חסד, וההבנה שהוא מושגח והוא נחמל ויש בו את כל הטוב, עדיין יש לו ממד נוסף, כמו ממד של ההתחדשות, שהיא מאוד מאוד קריטית להתרוממות ולעוצמות של הכרת הטוב. ולכן, לתוך כך, הקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו את הממד של השינויים בחיים שאין מטרתם להביא את אדם להתפתחות. והשינויים כוונתי למורדות של האדם ולעליות. החיים מורכבים ממורדות, כלומר מנפילות, ממצבים של רוע, ולאחר מכן עלייה. לפני כן יש מצב של צעקה, של תפילה, ולאחר מכן עלייה. הממד הזה של הרוע הוא ממד שהוא מכוון. והוא נועד ליצור את התחושה הזאת, שבסופו של דבר, מה שנראה לך טבעי וברור זה בכלל לא טבעי. ב-20 שניות אתה יכול להראות הכל. קח מבן אדם את הטוב לרגע אחד, ואז מהר מאוד, גם בלי כל הלימודים האלה שפה חברות הרוב מציע, מהר מאוד הוא יחזור חזרה ויתפלל ויצעק, ויאמר להם שמעולם לא חתר ליצור, גם הוא יצעק ויתפלל, וכן, אני צריך לעשות בימים האחרונים הייתי בבית חולים ככה הרבה, זאת אומרת, אם אתה לא יודע מאושפז, שוב, אותה תחושה הזאת, שמה, שמטלטלים את הבן אדם, פתאום תקבל את הכל זה שמה שחב לעזור מישהו, זה מישהו שהם רב פעלים, יש לו המון המון ניפוקים לזה, פתאום ברגע אחד, פתאום העסק נעצר, הוא קצת צמצו, פתאום יש לו מין זעזוע כזה מאוד פנימי, גם נפשי, נגרם לו כמה דבר. יש בעניין הזה משהו שהוא לוקחים לך את זה לרגע זה נותן לך איזשהו זרזון מאוד מאוד חזק.
אבל גם בזה הרבה פעמים, ברגע שזה יכול, שבן מוסים עם כזה דבר, אתה שוגרה להבנת הוא...
נכון,
זה הלאה.
היסוד הזה, הרב מגבר אותו בהמון המון מקומות, כן.
הרב אומר את העניין הזה, שכל כול יש מבט את הערבים.
זאת אומרת, מציאות של נפילה בקדוש ברוך הוא אומר, כן? העושה השם כי דיליתני, כן? השם אלוקי שיבתי אליך ותרפאני. זאת אומרת, יש לו מצב של רפואה ועלייה. השם העלית מלשון נפשי כי איתנו מיורדי בו. זאת אומרת, יש פה מצב של עלייה מן הבור. ואחרי זה בהמשך, כי רגע בעפו, חיים ברצונו בערב ולמדתי ולבוקר דינה. ואחרי זה יפר תפניך הייתי נבעל. מבית עומד אלוהים וריתי אל סחת, כן, נשמע שם נכונן השם יהיה עוזר לי, הפכת מתפקדי למחולי, תדח עשיתי ותעזבן את שמחה. יש לו מצב של הודעה לתור שהוא דווקא מצוי מתוך מצב של מצוקה, מתוך מצב של רוב. וכשמתבונים את הנקודה הזאת, אז הרב אומר פה, אמירה מאוד עקרונית. הוא אומר, כל ההפרעות שבהוויה מכוונות הן לחזק יותר את הכוח החיוני החי והפועל, הכבוד של המציאות כולה הנראה בעודו ועדורו היה משתתף לגבי השגתנו מרוב הרגילות עמו. זאת אומרת, הוא אומר, הכבוד של המציאות, זאת אומרת, כל הדברים הנוראים והיפים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, היה משתתף לגבי השגתנו, זאת אומרת, היה נחשב כמשהו שהוא לא קיים מרוב הרגילות עמו. ההפרעות בלי ההבטחה, חילופי הזמנים ונפילות המצבים הבאים כולם מהרגע של האף, הרגע של האף, זאת אומרת, הרגע הקשה של הקדוש ברוך הוא, הם המעוררים את זמרת הכבוד, את הרגע החי, של גדלות הרבה עדות לסידורה, באופן חסד העליון אשר בה, ברום האידיאל של גמת הקלעית, והזמרה המקוונת ביותר לגבי הבעל השמחה מתגבר, והופכה את העוצב, את המירות הנפשית והליזות חיים אדירה. זאת אומרת, ההפרעות הן בעצם מטרתם לראות האדם, לראות האדם להכיר שוב מחדש, לקלוט מחדש את היופי, את הטוב, את החסד האלוקי. בקבילה הזאת הוא מפרט הרבה מאוד פה, ממשל בפסקה שאומר, כי רגע לעקור חיים ברצונו, אז זה בעמוד פסקות, אז הוא אומר...
זה בדיוק פוגע. מה הפוך? אבל אם יש הפרעה שבקבילה שנה נגמרות במה ואתה חיים, לכאורה זה... גורם לאדם להכיר דווקא לא טובה לקבל
גורם.
חוסר צדק, חוסר...
גם את הרב אומר, זה בדיוק ה... לא, אתה צריך לבונן קודם כל על המהות של הרב, ואז לתרגם אותו. זה מה שהוא רוצה להגיד. תראו מה הוא כותב. הוא כותב פה דבר שהוא מאוד יסודי, אבל חושב בעבודת המוסר בכלל. כי רגע הוא הפוך אין ברצונו. ההשקפה הכללית על חסד השם המלא עולם תלמדנו, שהטוב והחסד של החיים הם היסוד הקבוע והמנצח במציאות. זאת אומרת, קודם כל איזה סוד קבוע במציאות. זה אדם צריך כל הזמן להיות בתחושה החד משמעית הזו. גם כשמשתנים הדברים, הוא צריך להיות בתחושה שיש סוד קבוע ומנצח במציאות. והוא הטוב והחסד של החיים. החסד האלוקי זה הטוב, זה האמיתות הקבועה שיהיה לנו בשביל אופן עקרוני תמיד היא קיימת. תמיד היא קיימת, רק שהיא לובשת צורה פשוט לצורה. הוא אומר, אם אנחנו מוצאים את הרע, את האף והזעם שמתגלה בעולם, הרי הוא לעומת הטוב השני, דבר רעי, יוצא מן הכלל, הוא בא כדי לבסס את הטוב ולהעמיתו ולהרחיבו. זאת אומרת, קודם כל זה מציאות הרעית. דבר שני, גם הרע הזה הוא בעצם נולד כדי לבסס את הטוב, להעמיד אותו ולהכיר אותו. ובהמשך הוא מסביר את העניין הזה, הוא אומר שהרע, כן, גם אותה עשתה בפסקה הבאה בערב, אם זה חלבו קרינה, אז הוא אומר, ומשום כך אנחנו מכירים, כי גם הרגע של האף, חוץ מלאות מציאותה, לפי ארץ מלאות ההוויה, שמלא ארוח חיים בסוף של הבית הפוסס, גם אותה השעה שהרף שולט, הוא רק יחשב לו הכנה אל הטוב. והבכי ילין רק בערב, כדי להכשיר את הרינה של הבוקר, ואת זוכת אור הישועה, שתהיה הרינה יותר עמוקה, יותר חודרת ויותר מורגשת, בערב ולבכי ולבוקר רינה. זאת אומרת, הרינה של הבוקר היא יותר עמוקה, יותר משמעותית, היא מבאה על הוצאה מהבכי של הערב. כלומר, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מכניס את האדם לתוך סיטואציות קשות ובלתי אפשריות. ובהמשך אתם עושים עוד דבר עמוק יותר על המשפט, ואני אמרתי בשלווי בא למות לעולם. אז אומר הרב שהעצם התחושה, בוא נקרא, זה אחת ההופעות, המגיעות לעיני כל בעל הרגש הבין המברות אותו טוב את חסר הכלים נהיים בעולם וחוזלי צור עולמים עדו כל הבדלות אשר חסר חפש את היסדו היא כי הרב ואף הרגיע נמצא בעולם אינו רק אם לעדן אותו ולתארו לרומנו וזולת זה לא היה טוב במילואו ונמצא שהכל טוב והכל ממותר בהתארה של חסר וחסר עולמי והוא אומר, תראו נשפט החשוב הזה כי בהיות האדם שלב וחושב את טובו בידו וסיכך עם מידתו שהעמדתו היא שעמדתו היא עמדה בלתי עלולה להימאד, חזון כזב זה בעצמו מוריד את הערך הרוחני של האדם. זאת אומרת, הרע הוא לא עובדה שהקדוש ברוך הוא עושה את הרע, אלא הרע זה התחושה שהכל טוב. ואני אמרתי בשלווי, בלמות לעולם, זה באמת הרע. זה באמת הרע. זאת אומרת, הרע הוא לא עובדה שהקדוש ברוך הוא עושה את הרע, אלא הרע זה עובדה שאדם חי בתחושה שהכל טוב. למה? כי באותו רגע שהוא חושב שהכל טוב, אז הוא מתרגל על הטוב הזה, וברגע שהוא מתרגל על הטוב הזה, הוא נכנס לאיזשהו חזון כזב, שהוא בעצם מוריד את הערך הרוחני של האדם, כי הוא בעצם פחות נזקק יותר טוב, הוא פחות קשור, הוא בעצם חי בתחושה של כוחי ועוצים נגיד. אומר הרב, באופן אבסורדי, דווקא הרע הוא התחושה הבלתי מעוררת של האדם, שאני אמרתי בשלווי בלמות לעולם. להפך, התחושה שהאדם כל הזמן תלוי בקדוש ברוך הוא, שהוא כל הזמן בעצם מציאותו היא חסר שמתחדש כל הגדול אבל לא חייב שמתחדש, היא בעצם מציאות הטוב, וזה אני כבר אומר, דווקא במציאות של האדם יש דברים לא טובים.
כדי שאדם כשהוא טוב לו, אז הוא ידע לחדד את זה יותר, וגם שאדם יזכור שגם שהוא במצבים הפחות, כי כנראה שכשהייתי במצב הטוב זה גם היה סייעתא דשמיא ולא רק עבודה שלי. אין פה בשלווי בלמות, אני אף פעם לא אהיה צדיק כזה שתמיד זה, כי באמת הכל בתכלס הרבה השם עוזר.
זה מאוד נכון, זה שאתה לא כותב שאדם שמראה לו תפילה, יש לו הרהורים רעים. יש לי כמה הרהורים, אפילו אדם חולם בתפילה, יש לו הרבה חלומות בתפילה. אני אמר אותו אמורה, זאת אומרת, אני מודה לראש שלי שנוכל במודים מעצמו, שאני לא צריך להיות מודע למה שאני רוצה בתפילה, זאת אומרת, המורה מתארים, אני חשבתי על פרחים באמצע התפילה. כן, וחלק אומר שהאירועים האלה הם דרך התוצאה של התפילה. דרך התוצאה של התפילה. זאת אומרת, אנחנו חושבים כאילו למה אנחנו יכולים לדעת תפילה? כי אם מוכר אותנו, משעמם אותנו, לא נותן לנו כאילו איזשהו חידוש, אז למה אנחנו יכולים? כאילו זה בעצם מה שעושים לנו כל כך הרבה פעמים, זה איזה חידוש, אז אתה לא אומר לא, דווקא השאלה מתחת לתפילה, אז הוא מתמלא בכל מיני מחשבות שהן מסיחות את דעתו. למה? כי בעצם התפילה הוא איזשהו נקודה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם הזדמנות לאיזושהי התבוננות, לאיזושהי הקשבה פנימית, לאיזושהי הוצאה של דברים מתוכיותו. וכשאדם מתחיל להקשיב מתוכיותו, זה לא כל כך טבעי שהוא יתפלל. בכל זאת כאילו שטויות, הוא צריך הרבה מאוד לגייס כוחות, הרבה מאוד סייעתא דשמיא, שבאמת בסופו של דבר הוא באמת יצליח לעסוק באמת בתפילה ולא להקשיב דווקא לדברים השטותיים שעולים במוחו. זה מה שאתה אומר, זאת אומרת שבעצם העובדה שאנחנו צריכים להתרכז בלימוד ושיש לנו כאילו יכולת ללמוד, היא באמת תוצאה של סייעתא דשמיא, היא בכלל לא טבעית. ולפעמים כבר נפילות, זה באמת הזדמנות להכיר בדבר הזה. לפעמים אני אומר את זה אולי בהמשך למה שאתה אומר, אם כבר העלית את זה, הייתה לי באמת מחשבה באמת בשבת האחרונה. לפעמים נותנים לבן אדם איזשהו זמן קצר מאוד ללמוד והוא מרגיש שהוא כאילו חבל לו על הזמן והוא ככה ממש מנצל אותו ולפעמים לוקחים לו את זה, חוקשים אותו בעיין שהוא כל כך מסמל לסיים את הלימוד שלו ולוקחים אותה את הכמה דקות שיש לו. ולפעמים התחושה הזאת של החבל הזה הוא חבל שם מהלימוד עצמו. זאת אומרת, יותר את המשמעות מהלימוד עצמו, כי פה מדבר בעצם את החיבור של הלימוד, והאיכות של הכמה דקות האלה, שהוא צריך להתרכז ולחתוך, היא נותנת לו איזשהו חסק מאוד מאוד חזק, נותן לו איזשהו מאוד חיבור, כאילו הערכה מאוד מאוד גדולה. ולפעמים יכול לשבת בסדר של 4 שעות, לשבת באיזשהו מין רגימות כזאת, תודעתית כזאת, כאילו לא מנצל את הזמן, יכול לקום, וזה חצי שעה רב דיבורים, איזשהו כוס קפה וזה. ולפעמים אני אומר, צריך כאילו לבנות איזשהו מודל כזה, שדווקא כאילו בדקות הנפוצות, ונצא אולי ללמוד או לעשות איזשהו משהו, אז באמת ליצור לך איזשהו קומה של חיבור יותר עמוק ללימוד, וגם איזה חושב שאני אפילו זמן.
אוקיי. למדתי איך התחושה שאדם תלוי בהשם, היא פותרת את הבעיה, זאת אומרת, אבל מקודם אמרנו שזה שהוא חושב שהכל משלבים בעלי מות לאומה, לא נמצא בעיה. אבל את חושב מה, שהוא מבין שלא הכל טוב?
כן, שהוא מבין שלא הכל טוב. שיש יסוד קבוע, אבל יש עושה שהוא הרעי, זאת אומרת, ובעצם...
אבל יש עבור לך, כי אנחנו אומרים שהכל מה שחייב בכל זה הכל טובה.
כן, אבל אנחנו נמצאים בעולם הזה, אדם כן בא של הרב, זה אני אומר, לא עוד אנשים. אדם כן מבין שיש דברים שפחות נעימים ופחות נחמדים במציאות של העולם הזה, אפילו שבעומק יש בזה דבר שהוא חסד אלוקי. ואם אדם כל מה חי בתחושה שהדברים מתחתקים, זה לא משהו שהוא קורא לו בצורה טבעית, זה מה שנותן לו, זה מה שנותן לו את החיבור ואת הקשר ואת ההכרה הטוב שהיא בלתי נפסקת. האמת היסוד הזה, מה שהזכרנו, הוא יסוד שהרב מרחיב עליו הרבה, כי זה לא אני חושב שהוא גם של המחלה, למשל בעולי הים, אז יוצא את זה למשל, ברכות שטט, יש שם בפסקות, בברכת זין למשל, עוד זקן שם יש ארבעה שקמים להודות, יש הרבה פסקות שפות סביב השיר הזה, שהמחלה היא איזושהי הוצאה של האדם מחוץ לשגרה, בשביל להחזיר אותו יותר לעומק לתוך השגרה, בשביל להזריג אותו יותר חזק בתוך המציאות האמיתית שלו, ולא שלא יכול להיות בתחושה של דמיונות, שכביכול חי באיזשהו עולם של שקר, הכל טוב, הכל נחמד. אבל תמיד צריך לחיות בשני הממדים האלה. שיש את החסד והטוב הקבוע והמנצח, כמו שאנחנו אומר, אבל יש מעבר לזה, יש את הממד המשתנה. הממד המשתנה בעצם מלמד על הממד הקבוע. שגם הקבוע הוא אומנם קבוע, אבל הוא חסד אלוקי. הוא חסד אלוקי. זה לא משהו שהוא בהכרח חייב להיות כל הזמן. אז אם כאן אני חושב שזוהי השלמה דרך נוספת להעמקה של הנושא של הכרת הטוב, וזה ההתחדשות של האדם על ידי העובדה שקוראים לו דברים שלא טובים. כשקוראים לו אדם דברים רעים, הוא שידע שהוא שם מוקד מבחן. וזה מבחן שיכול להיות בשני קצוות. הרע יכול להביא את האדם לפקיעת פקיעות טובה, ודווקא לבעוט, ודווקא להרגיש שבעצם הכל רע והכל לא טוב, והקדוש ברוך הוא בעזר לקצר ולנפול בהירות, ואותו רע יכול להעמיד את האדם דווקא בעמדה הפוכה. זאת אומרת, אנחנו קודם ציינו את הרע כאיזשהו משהו שגורם לאדם, כאחד הגורמים שגורם לאדם לעשות את הקרב הטובה. עכשיו אנחנו משתמשים ברע בדיוק בנקודה הפוכה. דווקא הרע הוא יכול להצמיח קומות חדשות של הכרה הזאת, של הכרה המציאותית יותר נכונה, של תחושה של איזשהו חשבון נפש עצמי. זה בעצם נקודת המבחן, שאדם לצערנו עומד בה בהרבה מאוד מצבים, הוא יגיד, אנחנו מצטנים. גם דברים קטנים מאוד שאדם עושה בחיים, לא יודע שקורא לו חלילה איזשהו אסון, גם דברים קטנים, הרע הוא דבר שנלווה לחיינו, ואנחנו צריכים כל הזמן לראות ולהתבונן דרך הרע הזה, במשקפיים יותר עמוקות, יש פה איזשהו מסר, יש פה איזשהו סביעה מאיתנו, יש איזשהו מין רצון, משהו פה צריך טיפול, משהו צריך שאיפה. אם אדם חי בתחושה כזאת, אז יש פה את הממד המתחדש. כמובן המתחדש הזה הוא קריטי לנושא של הקרבת עצמו. אתה אומר?
למה, איך הרע יכול בעצם לפתח את הכרת הטוב? מה, להבין שבעצם זה לא רע, זה אולי מקווה, אבל זה לא בסדר, זה?
לא,
אלא, במה
הפשוט ביותר, שהוא באמת מבין שלא תמיד מסך יהיה לו טוב. זאת אומרת, מה שהיה לו אתמול טוב, הוא חושב שזה טוב ששייך עליו, הוא היה בטוח שזה, כן, שהוא השיג את הרע הזה, לא בטוח יפקת את זה. צריך עוד לעמול בשביל להשיג את זה, גם לא בטוח שגם אז תשיג את הדבר הזה. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה של חוסר ביטחון שהיא רצויה, של חוסר ביטחון במובן החיובי, זאת אומרת שיש תלותיות, אדם צריך להתפלל על הטוב, גם דברים שמתמידים, הוא צריך להתפלל עליהם, לדעת שהם לא עולם חוסן, ודבר נוסף, שמן הסתם הרע הזה גם מאמין לפני הזה שהוא תביעה מסוימת, אני רוצה להתבונן, מה זה יכול לתבונן, מה הוא יכול להשיג מהדבר שהתחדש, כמו לכל היה בסדר, פתאום היום לא בסדר, מה קרה, יש איזושהי התבוננות פנימית שהיא חשובה. בעצם ההתבוננות, אפילו לא הגיע למסקנות, עצם ההתבוננות, עצם העמדה בפני הקדוש ברוך הוא, הוא דבר שהוא טוב. ומפה אנחנו יכולים להפיל לקומה הגבוהה יותר של הכרת הטוב, כי בעצם מה שאנחנו אמרנו, זה משהו של בדיעבד במידה מסוימת. זאת אומרת, ההופעה של הכרת הטוב מתוך מציאות הרע היא מציאות דיעבדית. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו מדעת לחפש דברים רעים בשביל שנוכל להכיר הכל. זה ודאי מציאות של בדיעבד, כי קורה לרוב בני אדם, כי רוב בני אדם כנראה שייכים יותר למדרגה הזאת, יותר מאשר למדרגה האחרת, שעליה אני רוצה לדבר, אני מתחיל אותה. המדרגה שלמעלה ממנה, כוונתי לעבודת הכסיד. עבודת החסיד, שאותם מפרט הכוזרים במאמר שלישי, במאמר שלישי הכוזרים, בפסקה י"א ואילך, מתאר את עבודת החסיד. וכאן אנחנו מוצאים הקבלה ממש מהלכת למה שקורות הבבות כותב שער הבחינה מה שהזכרנו קודם, אבל מנקודה אחרת למצוא את נמד בגן מהלכת. זאת אומרת, אם קורות הלבבות, דרש מאיתנו תתבונן, תבחן, תלמד, תסתכל, תפתח את העיניים, תתחיל לראות את החסד האלוקי, כן, בטבע, באדם, בתורה, בהשגחה, בכל המציאות שדיברנו עליה עד עכשיו. הכוזרי, רבי יהודה הלוי, מדבר על חסיד שזה בעצם מציאות חייו, שזה בעצם מציאות חייו, שכל מה שקורה לו, שכל מה שקורה לו, שום דבר לא עובר ככה ליד העין שלו, מבלי איזושהי תגובה פנימית, בלי איזושהי התייחסות אלוקית, בלי איזושהי חשיפה למשהו שהוא עמוק יותר. שום דבר שקורה לחסיד, נהיה מהמדרש הזה שהבאתי את זה בדף המקורות, שההבדל בין הצדיק לבין הרשע, זאת אומרת, הצדיק מברך על כל דבר ודבר. הוא רואה את השם יש דור אחת, אז הוא רואה את עוצר, הוא רואה את השם יפקה על דברת מערים ורבים. יש בו את הממד שכל הזמן, שכל הזמן מתחדש. והרבי יהודה הלוי פה, זה מפרט את זה בפירוט ג'אנקר, פירוט הלוי פה ככה מסודר, מסודר, הוא אומר, הוא חי בתחושה כל הזמן שמישהו מסתכל עליו, שאוזן שעין רואה ואוזן שומעה וכל מה שבסופו מסתובבים, וכשהוא רואה את האיברים של עצמו, כן, הכל דבר מה שקודם עבודו, הוא רואה את האיברים של עצמו, הוא מפרט פה, הוא רואה את החיבור בין הידיים לרגליים, לאוזניים, למוח וכל הדברים האלה, לנשימה של האדם, את האפשרות שלו לשיר ולומר ולחשוב, כל הדברים האלה, אז הוא מייחס את זה, הוא מייחס את זה לקדוש ברוך הוא, ורואה את עצמו כאיזשהו כלי, כאיזשהו כלי כאבד, שמוכלל של כבוד לאדוניו, ואחרי שהוא קושר את המחשבות שלו בקדוש ברוך הוא על ידי המצוות, זאת אומרת הוא לא סתם עושה את המצוות, אלא הוא מניח תפילין, אז הוא מחבר את המוח, הוא מניח תפילין של יד, מחבר את היד ללב, וכו' וכו', והוא זוכר את יציאת מצרים, ואת יציאת מצרים היה מבטיח להשגחה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תיאור, כן, שהוא מברך, שהוא אוכל, אז הוא מברך ומקשיב בטובה האלוקית. זאת אומרת, הוא חי בתודעה עצמית, איכותית, אינסופית. בכל חלק וחלק, בכל חלק וחלק בזה, שיום כאן מצוות הזה מתמלא באהבה ויראה, כי הוא מרגיש שהוא עומד לפני המלך, שכל הדברים שנראים קצת או צרות, אז הוא מצדיק את הדין. ועד כדי כך הוא מצדיק את הדין, עד שהוא מגיע למדרגתו שאנחנו נפגם, זה שמכיר טובה על כל דבר, אפילו דברים שנראים הפוכים, וגם הוא מצדיק את הדין שהוא שאני אקבל את השכר לעולם הבא וההזדמנות שלי להידבק בקדוש ברוך הוא בעולם הזה והוא מכיר בהופעה של העניין האלוקי במציאותו של האדם ולא רק בשרות הפרטיות הוא רואה את הדבר הזה גם בשרות הכלל כשהוא רואה את המציאות של עם ישראל בגלות הוא לא שואל נסבר מזה אלא להפך הוא מצדיק את הדין והוא אומר זה כפרת עוונות מה שקורה לנו ויש לנו שכר על זה בעולם הבא, ויש לנו הזדמנות להתדבק בעניין הזה בעולם הזה, ואם יביאו השטן הייאוש, השטן ידי ייאוש, כן, זה מספר מפורסם, ואם יביאו השטן ידי ייאוש ואומרו, תקרן העצמות האלה, כי אם עוד נמחר ראשמנו בין הגויים לזכר נשכח, כמו שנאמר, יבשו עצמתנו ועבדת יפתן נגזרנו לנו, יחשוב על נס יציאת מצרים, עם כל מה שנאמר בכמה מלא טובות במקום עלינו, ואז לא יפלא בעיניו איך נשא בקדמתנו, אף כאשר לא יבטל מאיתנו כי איש אחד, כמו שנאמר, כי איש תולעת יעקב, כי מה נותן מן אדם אחד שלא תולעת בצבעו. וכל הדברים האלה, כל המסלול הזה, גם של הברכות, אז הוא מוסיף ומפרט פה ואומר שלא רק שהוא מברך על הטוב, שהוא אוכל, אלא הרבה ברברכה היא מעמיקה את ההנאה, ובסוף גם שם לב מה הוא עושה. כן, זה דוד דוד. לא רק שהוא אוכל, אז הוא זוכר לברך, אלא עצם הברכה יותר כבר שהוא מודעות, עכשיו סועם את האוכל. הוא חס את החסד האלוקי יותר לעומק, הוא מרגיש מחובר עוד יותר לחסד האלוקי. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת חשובה, הדוד דודיות הזאת. זאת אומרת, זה לא רק שהוא מכיר בתורה ומודה עליה, אלא גם בצעה שהוא מודה לה, הוא יותר יותר מכיר בתורה, יותר מעמיד בה, יותר חי. חי בתחושה של הטובה. המציאות הזאת, של הכרת התור, הופכת למציאות חיים. הופכת למציאות חיים ששום דבר, שום דבר לא עובר ליד האוזן, ליד העין, בלי שהוא מרגיש צורך לראות את הפן, את הפן האלוקי. ואחר כך גם כאילו שיר התפילה, גם בבחות של התפילה, ובשביל זה אני לא עכשיו להרחיב פה בכל הפרטים שלו, אבל הוא אומר שהוא מגיע לדריקת יוצר אור, שהוא מדמיין את סדר העולם, את הגדולה ואת העוצמות, וכמה אנחנו קטנים כרמסים, לא מפחד לנו שהוא דואג לנו, הוא מגיע לאהבת עולם, אז הוא מרגיש את האהבה האלוקית, את העניין האלוקי של גרות מחוי פנייה בתוך פעם ישראל, ולאחר מכן בברכת שמי, וכן בשמע יצאו קבל רב מחוץ שמיים, ובאמת ליציב, אז יש שם כל יסודות האמונה, וכולי וכולי וכולי, כלומר, כל חלק מחלק הופך להיות כאיזשהו משהו שמסייע פעם של עצם מציאות של חיים אלוקיים, זה עבודת החסיד. זה עבודת החסיד. כשאדם חי ברוממות כזאת, אז כבר לא צריך את המשברים ואת הנפילות כאיזשהו סתירות לכי לעורר אותו. כלומר, הוא פחות צריך את זה. עצם החיים עצמם הם מלאים, הם ציונים, הם משמעותיים, הם מלאי עומק בהכרת הטוב האלוקי. אין חלק שאיננו מחובר לחלק האחר, הכל בעצם במדרגה אחת גדולה. באופן הזה, האדם מגיע ממדרגה של הכרת הטוב למדרגה גבוהה יותר, מה שהרב פה כותב במזמור של חנוכת הבית, למדרגת הזמר. למדרגת הזמר. מה שהוא אומר פה, זמרו להשם חסידה והודו לזכר קודשו. אז הרב מסביר פה שהחסידות, החסידות היא למעלה מכל רגש ההודעה. מה המדרגה הזאת? המדרגה הזאת מדרגה של הזמר. אומר, הנשרה מתמלאת עם זמרת יד, זמרת עולמים, למעלה מכל חשבון ומידה, למעלה מכל רגש הודעה, שהתוכן של הכרת טובה מכריח להכיר מצד מקבל הטובה לנושא מסקיע אותה ברוך כמזו. זאת אומרת, המדרגה של מה שקורה לזה, מתוך ההתעלות הזמרתית, מלאה תמיית אור חסד, החסד מתגלה בתור ענק, גם את התפילה של שמש ההוראה הנשמתית. זאת אומרת, זה לא רק מדרגה של עשו לי משהו, אז אני מודה על הדבר הזה. עכשיו אני מבין כמה זה טוב, אז אני מודה על הדבר הזה. יש פה מדרגה של זמר אחד כזה, של שירה אחת, והזמר זה איזשהו, השיר והזמר זה איזשהו חיבור אחד כללי של כל מה שנעשה. שכל המהלך הכללי הזה, הוא מוכר לו מהלך אחד שהכל, יש בו המון פרטים, אבל בסופו של דבר זה מהלך אחד. זה איזשהו שיר אחד. זה לא מילת תודה אחת. ועוד אחת ועוד אחת, אלא זה הודעה אחת שלמה, רצופה, מחוברת, מנוגנת, מזומרת יפה מאוד. זוהי המדרגה שלא צריך לשאוף, שהיא בעצם מציינת את המדרגה הגבוהה ביותר של הכרת אותו. ולסיום אני אומר, בואו נשאל את עצמנו לאור המדרש, המדרש הזה הוא מאוד קשה, המדרש הזה שהבאתי בפניכם, אין לי כרגע את הדף, פה מי שזה מתקשיב אותו. המדרש אומר, תראו, המדרש אומר על זה בצדיקים לבין הרשעים, אז הוא אומר, אבל הרשעים הם נתן לחיים קרויים מתים, שנאמר מכה חלל ורצה נפיסה, לכן הוא אומר, הפי שני המדים מלומת אמת, וכי יש מת שהוא חייב מיתה אחרת, אלא הפי שבחייו חשוב כמת, מפני שעולה חמה זורחת ולא מברר את יצר אור, אין עבר יצר אור, שוקל ולא מברר את מעריב ערבים, אוכל ושוטה ולא מברר. אבל הצדיקים מוכים הכל דבר ודבר, ולא כבר בחייהם בלבד, אלא אפילו במיטתם, שנאמר יעזרו חסידים בכבוד, ירמנו על מסכבותם ולמוד על דגרונם. אז אני שואל את עצמי, על עצמי אני שואל את עצמי. אני שואל, באמת, אני שואל בשפה עדינה, לאיזה משנה בצד אני שייך עבור? אני דורש כבר אומר פה דברים, זה נראה כאילו, הרשעים הם לא מוכים, אנחנו הצדיקים מברכים. אבל לכל מה שאנחנו קוראים פה בספר הכוזרי, מה בעצם ברכתו של הצדיק, אז אנחנו, אז נכון אנחנו מברכים, אבל מה עומד מאחורי הברכה הזאת? זאת אומרת, אני לא רוצה חלילה, כן, עלי אדם שרשע בעיניי, אבל זה ודאי מדרגה שאדם אומר את המילים, ודאי וודאי שהוא עומד במשימות וזה, אבל מה עומד מאחורי המילים האלה? אם יש איזשהו, זה משהו שהוא טעון באיזושהי הכרה טובה, באיזושהי באמת אמירה משמעותית באמת, הוא באמת מרגיש שיוצא אור, הוא באמת מרגיש שהחמה זוהרת, יש פה איזשהו מין סידור של גרמי השמיים, ויש פה איזשהו ענקיות אלוקים, מול הרמת הקטן, אני הקטן, שבאת מול כל הגודל הענק הזה, ומה רבו מעשיך, שבאמת הוא חי בתודעה הזו, ובצב התחושה הזאת, או שנפל מהמיטה איפה שהוא אמרו לו להגיד, אז הוא אומר את הדבר הזה. אני נשאיר את זה כאיזשהו שאלה רטורית, זה קצר במות מחשבות.